תודה רבה. אנחנו בטור באמצע סעיף זין, סימן נון א', אמצע סעיף זין. יש לנו פה כמה עניינים מאוד מעניינים. כן, הטור אומר בשורה השלישית מלמטה בסעיף ז', אנחנו פה באמצע הסעיף, ונהגו לומר קודם לכן אשרי יושבי ביתך, משום דיאלפינן מיני שצריך אדם לשב שעה אחת קודם שיתפלל, ואחריו נהגו לומר ואנחנו נברך יה. אם כן, הפרק תהילה לדוד, שהוא פרק קוף מם היי בתהילים, הוא מתחיל בתהילה לדוד, מתחיל בתהילה ומסיים בתהילה, תהילה לדוד, ומסיים בתהילה השם ידבר פי וברכו עשה שם קודשו עולם ועד. זהו סיומו של הפרק. אבל אנחנו נוהגים, אנחנו, שאלה מי זה אנחנו?
אנחנו מסיים שני פסוקים, לא?
שלושה פסוקים.
שלושה, שניים
מהרוזן. כן. אנחנו, זאת השאלה מי זה אנחנו הזה, נוהגים להוסיף שני פסוקים לפני ואחד אחרי, אבל אנחנו עושים את זה גם כשאנחנו אומרים את אשר יושב ביתך בפסוקי דזמרה, וגם כשאומרים אותו לפני מנחה ולפני קדושה דסדרה, כלומר אחרי תפילת העמידה, שהוא לא חלק מפסוקי דזמרה. דיברנו שבוע שעבר על זה, שהפרק הזה שאנחנו נוהגים לקרוא לו אשרי יושבתך, אבל שמו האמיתי הוא כידוע תהילה לדוד, כן, הפרק הזה משמש אצלנו שני דברים. האחד, לקיים את מה שאומרת הגמרא בברכות, כל אומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, ואז בפסוקי דזמרה זו אחת מהפעמים הללו. ואם אתם זוכרים, שבוע שעבר אמרתי ש בסידור רב עמרם גאון כתוב שבעצם מספיק פעם אחת, אבל צריך שלוש פעמים, כי משלוש יוצא אחד, ובעזר השם אם יגידו ליהודי שלוש פעמים לומר תהילה לדוד, הוא יכוון פעם אחת. ואז אברהם פרנקל שאל, אז למה בכלל יש את הדינים של חזרה, מה שראינו בחלק הראשון של סעיף זין, שמי שלא כיוון פותר דרך צריך לחזור. ראיתי שקף החיים אומר כדברי אברהם פרנקל, שמי שסיים כבר המשיך הלאה לא צריך לחזור, ויסמוך על הפעמים הבאות. והבן איש חי חולק בדבר וסובר, כלומר, נחזור עוד פעם להסביר דעת כף החיים. כף החיים אומר שהתיקון הוא רק כל עוד שאתה נמצא בתוך הפרק. כלומר, אם אמרת לא כיוונת פותח את ידיך ועדיין לא סיימת את הפרק, או סיימת ולא התחלת פרק חדש, אז יש טעם לתקן. אבל אם המשכת הלאה, מה? זה לא תרחה גדולה, אתה בתוך העניין, אתה בתוך העניין, אז תתקן. אבל אם כבר המשכת הלאה, תסמוך על תהילה לדוד שלאחר מכן. והבן איש חי חולק עליו, אז או שהוא סובר שפשטות הגמרא והפוסקים זה שיש צריך לומר שלוש פעמים תהילה לדוד בכל יום, דיברנו עליך בדיוק עכשיו, או שזה צריך לומר שלוש פעמים תהילה לדוד בכל יום, או שהוא סובר שכיוון שתקנו שלוש כדי שיהיה אחד, אז מתייחסים לכל אחד ברצינות, כי אם לא יתייחסו לאף אחד ברצינות, זה גם שלוש לא יהיה. זאת אומרת, כל המשלוש יוצא אחד, זה בנוי על זה שהיהודים לא יודעים את זה. כי אם הם ידעו את זה, אז יש חשש שאפילו באחד לא יכוונו. כך כנראה באורה שמחלוקת בין איש חי וכף החיים, והכל בעקבות שאלתו של אברהם פרנקל משבוע שעבר. זה באשר, הזכרתי את זה דרך אגב, באשר לתפקיד הכפול שיש לתהילה לדוד בפסוקי דזמרה. אחד, הוא אחד משלושת הפעמים של תהילה לדוד בכל יום שמובטח לו שהוא בן עולם הבא, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף דלת עמוד ב'. ודבר שני, עוד תפקוד, המתפלל צריך שישהה, סליחה, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. ושבחו של מקום לא עושים את זה ברגע אחד, אלא צריך שישהה המתפלל שעה אחת קודם שיתפלל. זוהי הגמרא בברכות דף למד ב' עמוד ב', שם הגמרא מביאה את הפסוק אשר יושבתך עוד יעלוך הסלע. אבל כמובן שההלל העיקרי הוא בתהילה לדוד, זה האופן העיקרי שבו מהללים, מתחיל בתהילה ומסיים בתהילה, ולכן אומרים את הפרק הזה. ועכשיו השאלה שצריכים לשאול לי כזו, מה שאנחנו מוסיפים את הפסוק אשרי יושבתך, הזכרתי שאנחנו נוהגים לומר את זה גם בפסוקי דזמרה וגם בפעמיים האחרות, האם יש לזה טעם ומהו המקור? לא, יש א', ארונך אלוהי מלך. להפך, להפך, זה מקלקל. זה מקלקל. משום שאתה אומר תהילה לדוד, רק לאחר מכן מתחיל את א' ב', ומסיים בתו, תהילת השם דבר פי. האשרי לכאו הקלקל. אנחנו מוסיפים שני פסוקים לפני. אשרי השבטך עוד אלו חסר, שזה פרק פי ד'. נכון? ננצח לקדיב מכוח מזמור. זה שם, זה פרק פי ד'. כן? זה פרק פי ד'. אשר שבטך עוד ילוך הסלע, ואשר המשכח לו אשר המשכח אלוהיו, זהו הפסוק האחרון של פרק קוף ממדלד. ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה, זהו הפסוק של פסוקי הלל, כמדומני פרק קוף תדוו בתהילים. שלושת הפסוקים האלה אנחנו אומרים לפני אשר ואחרי אשר, צריכים לחשוב למה. הטור כותב פה, בואו נראה את עמו של הטור, אומר הטור, ונהגו לומר קודם לכן אשר שבטך, אני חוזר עוד פעם לטור, משום דיאלפינן מיני שצריך אדם לשב שעה אחת קודם שיתפלל. בואו נראה בבית יוסף. בפרק אין עומדין, תניא המתפלל, צריך שישה שעה אחת קודם שיתפלל, דכתיב, אשרי יושבתך עוד ילוך הסלע, פרש רשי, יושבי ביתך והדר יללוך. וכתבו התוספות, ולפיכך תקנו אמר זה הפסוק קודם תהילה לדוד, לפוקה מהנד אמרי אשרי הרבה. אם כן, תוספות אומרים שהסיבה שאומרים אשרי יושבתך עוד ילוך הסלע היא משום שתהילה לדוד עניינה היא השהייה שעה אחת לפני התפילה, כן, ההמתנה על ידי הילול, וכיוון שלמדו את זה מהפסוק אשרי יושבתך, הסמיכו את הפסוק הזה. כמובן שיש שתי בעיות בדברי תוספות הללו. האחד, לפי תוספות הזה יוצא שאין טעם לומר את זה לא במנחה ולא באשרי שלפני ובא לציון. סליחה, צודק הרב אהרון. במנחה כן, כי גם מנחה צריך לשהות שעה אחת, אבל לא באשרי שהוא בא לציון. צודק, סליחה. וגם לא מובן לפי תוספות הפסוק השני, ולכאורה תוספות באים לשלול את הפסוק השני, כי תוספות כותבים, אתם רואים מה שמביא פה בית יוסף, כתבו התוספות, לפיכך תקנו לומר זה הפסוק קודם תהילת דוד, לפוק אם אני אדמרי אשרי הרבה. בסדר רב אמרם גאון יש רשימה של עוד אשרי, אשרי שבתך עוד ילוך הסלע, אשרי המשכח לו, אשרי המשכח השם אלוהיו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם, כל האשרי הללו היו אומרים את זה לפני תהילה לדוד, ובעצם תוספות מבטלים את כולם חוץ מאשרי שבתך עוד ילוך הסלע. המנהג שלנו לומר גם אשרי המשכח לו, אשרי המשכח אדוני אלוהיו. תראו את זה בבח, הבח מביא פה, כתבו התוספות, פרק אין עומדין, ואין לומר שאר פסוקים שמתחילים באשרי כי אם פסוק זה בלחוד, משום דלפי המיני וכו'. אבל, אומר הבך, מנהגנו לומר עוד, אשרי העם שככה לא. והוא לא מסביר למה. הבך לא מסביר את המנהג שלנו. זהו, זה החומר שיש בדבר הזה. בלי אשרי העם שככה לא. והפרישה משמע גם כן, רק אשרי יושבתך עוד ילוך הסלע. טוב, אז ביאור הדבר הוא כזה, אני חושב. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהיו, פירושו הוא, אשרי העם שמספיק להלל, מספיק לו שיהלל את השם, ובזה זוכה לעולם הבא. אז זו הקדמה, יהודי שהולך לזכות לעולם הבא בהילול, צריך לייחס את זה אל העם הזה, אשר העם שככה לא, אשר העם שהשם אלוהיו. ולכן אומרים את זה בכל האשרי. ומה שאומרים, אשרי השבטך עוד יעלו חסלה בקדושה דסדרה, לפני קדושה דסדרה, זה כדי לא לשנות בין האשרי. כך נראה. אבל בעצם עיקר האשרי שייך דווקא לאשרי של פסוקי דזמרה ואשרי של תפילת מנחה. כך נראים אני חושב שהביטוי שעה מתפרש זמן. שעה זה לא 60 דקות, אלא זמן ניכר. זמן חשוב.
מי שעוד שעה לפני התפילה זה מספיק
כפסוק הדזמרה שלנו? אני חושב שכן. כן, זאת השעה שעה לפני התפילה.
אפילו במנחה, אשרי זה מספיק.
כן, אפילו במנחה.
אפילו אשרי שאנחנו אומרים, זה העיקר שלא יגיע לבית הכנסת ויתחיל לשם שפתיים.
כמה זמן לפני התפילה, לפני שמונה עשרה מתחילים להתפלל?
במנחה,
דקה.
שמעתי שהודיעו
שבעוד שבועיים
מתחילים עניין הוותיקין החדש בשכונה, והודיעו
שיתחילו שעה לפני הנץ. כל הכבוד. זה המון.
זה
שעה לפני הנץ. רגע, ביום חול?
בשבת.
אם זה ביום חול שלפני הנץ אני בא. זה שבת שעה לפני הנץ. לא, זה תמיד שעה לפני הנץ. במינים הספרדים תמיד זה ככה. יפה מאוד. בשבת כן, אבל אני חושב מה שרפיקלי אומר, שגם במנחה שוהים שעה ואחר כך מתפעלים, והעיקרון הוא אשרי והקדיש לזמן, זמן שאדם עסוק בהכנה. אנשים, אני חושב, לפעמים לא מודעים לכך שלאשרי שבטך של מנחה יש גם שתי מטרות. מטרה אחת היא, האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מטרה שנייה היא, אישי אדם שעה אחת כאן ואחר כך יתפלל, ואז אומרים את האשרי בתור דבר בפני עצמו, ולא מודעים לזה. לא, שבחו לא, אבל ישהה אדם שעה אחת קודם תפילתו ואחרי זה תתפלל, כן. זו שאלה טובה.
תפלל מנחה שתיים.
כן.
שנייה, הוא לא מיד גמר.
אומר אשרי.
הוא אומר אשרי.
אשרי.
כדי
שיכנס
לתפילה,
לא
מתוך קבלנות.
כן, נכון. אבל אולי אברהם אומר שגם אפשר להגיד שיוצאים בזה ידי חובת שבחו של מקום, גם. יכול להיות שכן. יכול להיות שהיא חינמי. אבל העיקרון הוא לא להיכנס לתפילה מתוך בהילות, אלא מתוך עיסוק בשפחו של מקום, מתוך התהילה, ולכן בעצם אשרי, זוהי ההכנה לתפילה. זו ידיעה חשובה. זו הכנה שונה מאשר הקורבנות. הקורבנות שאומרים, מנהג אשכנזים כידוע, לא לומר קורבנות במנחה, ויש להם על מה שיסמוכו. אומר שחרית, כן, רק במנחה לא. אבל בסידורים, כל הסידורים שאנחנו מכירים, יש את הקורבנות גם במנחה. הקורבנות יש להם סיבה אחרת לגמרי. הקורבנות הם מבחינה מסוימת חלק מהתפילה. האדם שמקריב את הקורבן, האדם שמתפלל, סליחה, הוא מקריב קורבן, ולכן קודם הקרבת הקורבן, כיוון שזה רוחני, אז חלק מהעניין הרוחני זה גם לומר את הפרשה בתורה. גם זה כנגד הקרבת הקורבן. אבל אשרי שבטך זו הכנה לתפילה. אז זה לא הולך, נאמר, אפשר להגיד אשרי ותוך כדי זה לקרוא אלון. זה לא הולך. זה לא הולך ביחד. אשרי ואלון כן, אשרי ואלון, לא, לא, כשאתה אומר אשרי זה נראה קצת קצר כזה, כשאתה אומר אשרי זה מבטא יחס יותר רציני, זה לא הולך עם האלון. טוב, אז זה לגבי הפסוקים אשר שבטך עוד אלו חסלה, אשרם שככה לא, אשרם שאדוני לא. עוד פסוק, אומר פה התורה, אני רוצה להגיע לעיקר, יש לי פה איזה חידוש פה מהגרם, מסידור אזור ודיעות, דברים יפים, רוצה להגיע לזה. ואחריו, אומר פה התורה, נהגו לומר ואנחנו נברך יא. גם זה פסוק שלא קשור. וכתב רב אמרם, לשלשולה הללויה בתר הללויה. לא, לשלשל. 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 לחבר, כן. כי הפרק הזה, תהילה לדוד, מסתיים, ואנחנו נברך יא. עשרה, מסתיים תהילת השם לדוד, וברכו עשר שם קודשו, לא מבעד. לעומת זאת, כל פרקי פסוקי דזמרה בהללויה. אז כדי לשלשל את ההללויה הוסיפו את זה. כמובן, מה הבעיה לפי זה? לא במנחה ולא בקדושה דסדרה. לפי הטעם הזה זה רק בפסוקי דזמרה. נכון. וכתב רב אמרם, תראו, כל פעם שאני לומד דברים שאני לומד תפילה אני עומד מוקסם, כי אנחנו כל כך חד-ממדיים, יש לנו את מה שהתרגלנו, אבל יש המון המון בתוך זה. כן, אז הרב פיקלי כבר מתרץ, לא פלוג, למרות שיש הבדל בין 2-1 לבין 1-2. לגבי אשרי שבתך, יש סיבה לפני שחרית ולפני מנחה, רק לקדושה לסדרה לא, אז הוא לא פלוג, אבל פה זה הולך הפוך, ואנחנו בברכיה זה שייך רק לפסוקה לזמרה, אז אתה אומר לא פלוג שניים משום אחד פחות, אבל כן הבית יוסף אומר את זה. הרב פיקלי, אל דאגה, הבית יוסף אומר את זה. כתב רב אמרם עוד פעם, לשישול הללויה בתר הללויה, דחולו פרשיות עד כל הנשמת הללויה, יתנו סוף פרקה הללויה ורש פרקה הללויה, הללויה דבתר תילת השם דרפי רש פרקה הוא, כלומר הללויה לנפשי את השם, משום אחי מוסיפין ואנחנו נברכיה. בואו נראה את הבית יוסף בעניין הזה. ואחריו נגו לומר, ואנחנו מברכיה, כתב הממם, לשלשול אליה בתולה. כן, כתב הכל בו, בשם בעל האשכול. וכתב הרב, בשם מרן הלוי, שהטעם שנגו לומר פסוק זה, פסוק, ואנחנו מברכיה, לפי שאמרו חזל כל עומד, ולדוי יכול למותר לשוב בן המבא. לפי כך, אחר שאמרנו תראה לדוי, אנחנו אומרים, ואנחנו מברכיה, מהטעם והדלם, כמו שזכן אמרו למבא. טעם חדש, אומר הרב הלוי. לפי הטעם הזה, ודאי שצריך לומר את זה בכל שלוש הפעמים שאומרים תהילה דוד, הטעם הוא, זה נורא מרגש, מי שיגיד את זה יהיה לו קשה להמשיך אחרי זה בפסוקי זמרה. נכון? אתה אומר, תהילת השם ידבר פי, ורק לא שם קדשו לבית, פה נגמר הפרק. אז אנחנו נברכיה, מעתה ועד עולם, כלומר בעולם הזה, עולם, ועכשיו השליח ציבור שאומר, ואנחנו נברכיה, מעתה ועד עולם, הללויה, איך הוא יכול? איך הוא יצליח? זה החלק הכי מרגש באשרי, הפסוק הזה. אתה תמיד על עצמך שתזכה להיות בן עולם הבא. טוב, אבל לפי זה כמובן צריך לומר את זה שלוש פעמים. כן, זה טעמו של מרן הלוי שמופיע בספר האשכול. ואני הכותב, מי זה הכותב? האשכול. לא, הכל בו. הכל בו, שם בעל האשכול. כן, הכל בו, אז הכל בו. ואני הכותב מצאתי, שאין להוסיף פסוק ואנחנו נברכיה, וטעותו ביד המוסיפים אותו. חדה. אגב, מאמר מוסגר. אם אתם זוכרים, דיברנו בזמנו לגבי שאלת ההפסק בפסוקי דזמרה. הבנו את הבית יוסף שאומר שבפסוקי דזמרה דין ההפסק קל יותר, כי לאו דווקא פסוקי דזמרה, אלא כל שבח ועלה להשם אפשר להוסיף. והנה זו דוגמה. אני חושב שרבי עקיבא כשאמר את הילה לדוד לא אמר ואנחנו נברכיה מתה ועד עולם הלויה, אבל בדורות מאוחרים נהגו להוסיף את זה כדי בשביל הרגש, כדי להרגיש את הדבר שאנחנו זוכים לעולם הבא באמירת שלושת הפרקים הללו. אין בזה שום בעיה, כי כל הנושא של פסוקה לזמרה הוא להלל ולשבח, ולכן אפשר להוסיף את הדברים, וזה קשור לסוגיית הפיוטים הידועה. וידך זילגמו טעותו ביד המוסיפים, אומר פה הכל בו המוסיפים אותו. חדה, שלא אמרו דוד. מה זאת אומרת לא אמרו דוד? הוא אמר את זה במקום אחר, אבל לא בפרק הזה. מה, על מה הוא מתרעם הכל בו? הוא אומר, תראה מה קרה, אתה שואל יהודי, איך מסתיים אשרי? לא, אני בכלל לא אמרתי, איך מסתיים אשרי? איך מסתיים אשרי? אתה לא יודע איך מתחיל. איך מסתיים אשרי? אומר, ואנחנו ברכייה. זאת אומרת, לא הייתה התחלה ולא הייתה סוף. אמרת, הוא מתחיל תילה לדוד, מסתיים תילת השם. אז זה מה שאומר, לא אמרו דוד, אתה ממציא פרק. זה מה שמפריע, לא? ועוד שמצינו שאמרו חמים כל פרשה שהייתה חווה לדוד פתח באשרי וסיים באשרי. אף כאן, רגע, אף כאן אנו יכולים לומר שפתח בתהילה דוד סיים בתהילת השם מדבר פי, ואין רואה להוסיף יותר. רוצה לומר, דוד המלך שהתחיל בתהילה לדוד וסיים תהילת השם מדבר פי, הייתה לו סיבה שהוא פתח בתהילה וסיים בתהילה, וכשאתה מתחיל באשרי ומסיים ואנחנו נברכיה, בלבלת את כל המהלך. זו הייתה נתו
שייך לתהילה לדוד.
זה בדיוק מה שהוא
אומר.
לא, שייך להיכבוד השם לעולם. מה
חשבים מעשה? מי אמר
שאשרי שייך להתהילה דבר? בגלל שכתבו אותו
באותיות גדולות
והיכבוד כתבו באותיות קטנות. הרב פיקלי, יהיה יכבוד. בסדר. הרב פיקלי, יהיה יכבוד. אין. אין יכבוד, תשכח ממנו. הייתי שם. אני לא דילגתי, אני לומד, בסוף בחרקש נגיע. אני לא נגיע, אני צריך להשלים. אין פה יכבוד. לא, אבל אתה מעצב מחדש את הפרק. איך נסתיים?
תהילת השם?
תהילת השם?
לא, אתם אומרים תהילת.
חלק לא כל אשכנזי נושא למותם תפילת השם ידבר פי ויברך כל מצב שם גודל עולם ועד ואנחנו נראה
גם בפסוק הזמירה בשל
שבת בשל שבת ואז אני זוכר בתור ילד ששמעתי אנשים אומרים מה פתאום דוד המלך לא
עושה את זה. אז זה המקור שלהם. זה המקור שלהם. בסדר, בסדר. הרב פיקלי. רבותיי, לא להיות כבדים. לא להיות כבדים. הדברים פה בורים, זה היופי של הדבר. העיקרון הוא ככה. מה שאומר, הכל בו, אני לא מודרני. אל תמציא לי המצאות. זה מתחיל בתילת השם, נגמר, מתחיל בתילת דני, סתם בתילת השם. כל ההמצאות האלה נראות שהן כלכלות. אנחנו נגיד, ואנחנו נברכיה בתפילה מחר. אנחנו נגיד, למרות שיש מניעות, ולמרות שאמרו לא לומר, אני אזכור להתכוון ביותר. ואם תהיה שליח ציבור, טוב, ואנחנו זורך יא. ואתה ועד עולם הנדיעה. ועוד, פעם שלישי הוא אומר, אין ראוי לסיים בהללויה. לפי, תראו איזה יופי מה שאומר הכל בו, לפי שחמישה מזמורים סמוכים אחריו, כן? היו לי נפשי את השם, כתוב זה אומר, אלוהינו עלו את השם מן השמיים, שירו להשם שיר חדש, אלו אל בקודשו. חמישה מזמורים סמוכים אחריו, פותחים בהללויה, חותמים בהללויה, והם עשרה פעמים הללויה. כי נגד עשרה ילדים שאמר דוד בספר תהילים ניצוח, ניגון, שיר וכו'. ואם מסיים תהילת הללויה, יהיו יותר. אל תוסיף הללויה. ראה דייקן. היה מתאים לו להיכנס לסידור הזרוליה, אבל לא נכנס. לפי הדייקנות הזאת, היה מתאים להיות שם. ועדיין תם עד מסתבר. שכמה פעמים אנחנו אומרים תהילת דוד, ולא שאר המזמורים, אף על פי כן נוסיף אותו בכל. פה, זה כבר לא מובן. עדיין תם, זה נראה שעכשיו משהו היסטור. עדיין תם נסתבר, שראה כמה פעמים אנחנו אומרים תלדבי ולא שם מזרים, על פי אנחנו נוסיף לנו כל פעם פעם, עד כאן כל נראה, שמה שכתב עדיין תם מסתבר, הוא דברי הכל בוהם, וחוזר לדבר מרן הלוי. כלומר, דלתם בעל אשכול, לא היה לנו להוסיף פסוק זה, אלא כשאנו אומרים אותו, עם המזמורים שפותחים וחותמים בהללויה. מי זה תם? מה הוא תם, האשכול? זה רב עמרם, כן? שילשול להללויה בתר הללויה. ולא בשאר פעמים, וכן דבר רבי ידיעו ספר אורחות חיים. אז אורחות חיים אמר להגיד הללויה רק, כלומר, ואנחנו ברכיה רק בפסוקות הזמרה. ונראה, כן, סליחה, אז אני רוצה לסכם, יש פה איזה משהו לא בהיר. יש בעצם שלוש שיטות פה. יש בעל האשכול, רב עמרם גאון, שהוא בא בספר האשכול, שאומר כדי לשלשול הללויה בתר הללויה, ולפי זה רק בפסוקות הזמרה שלמה, ואנחנו ברכיה מתה בת עולם הללויה. הטעם השני הוא, ואנחנו דרכיה מעטה ודולם הלויה, כי זוכים לעולם הבא, אז לפי זה יש טעם שלוש פעמים, זהו הטעם של מרן הלוי. והטעם השלישי הוא, הכל בו עצמו, שחולק על הדבר הזה. אבל בסוף, יש פה, כן, יש פה איזה משהו לא בהיר, אבל בסוף הוא חוזר בו, וכותב שמסתבר כמו הטעם של מרן הלוי. עכשיו הבית יוסף, ומה, למה? כי לפי הטעם של מרן הלוי, מובן מדוע אומרים שלוש פעמים בכל יום, ואנחנו דרכיה. ועכשיו הבית יוסף חולק על הכל בו, הוא אומר, ונראה, וגם לטעם הדבר האשכול, יש לומר, בכיוון שכשאמרו עם הללויה, תקנו לשים פסוק זה, גם כשאמרו לבדו, לא ראו לחסרו, שלא לחלב בגלל מזור זה בין פעם לפעם, וזה מה שאמר הרב פיקלי מקודם, ודע שטעם זה, דמרן הלוי, כתוב גם כן במנהיג. רבותיי, אני כתוב קורא את הבית יוסף, אני מבין שהוא רוצה לומר ששני הטעמים נכונים. ככה אני מבין. כלומר, הטעם שאנחנו אומרים, ואנחנו ברכי המתה ועד עולם, הללויה, א', כדי לשלשל הללויה בתר הללויה, כי טעמו של אברהם גאון נכון, ולא פלוג, ואמרנו גם בכל המקומות. ב', הטעם שמופיע במרן הלוי בספר האשכול, כדי להזכיר שבזה אנחנו נוחלים את העולם הבא. נראה לי ששני הטעים נכונים, ושניהם צריכים להתכוון. מפה, מכאן יצא מנהג כמה קריאות של אשכנזים, שאומרים על כל פרק, פסוקת הזמרה, הללויה, הללויה. מכירים את זה?
כן, כן.
אנחנו... לא עשה לכן לחוגר שני בעלי דאום, הללויה, הללויה. ובחוכמת שלמה כאן, רב שלמה קלוגר, הוא כותב שהמנהג במחוזותיו היה שהציבור היו מחכים שם. כלומר, אם אתה ממתין לחזן, אתה אומר, משפטים בעלי דאום, הללויה, הללויה, חכה. ואז החזן היה אומר, משפטים בעלי דאום, הללויה, הללויה. ואז הוא עוד פעם הללויה. לא, אצל הספרדים לא מחכים לחזן, כולם ביחד. ואז החזן אומר, הללויה, הללויה, וממשיך. אבל הם אומרים, הללויה, הללויה, ואז שוב אומרים הללויה.
שם הם מחכים לחזן?
מחכים לחזן שם. והוא כותב שזה טוב, והוא כותב, רב שלמה קלוגר כותב שזה טוב, כי צריך לכרוך הללויה בהללויה. כמובן זה על פי רב אברהם גאון, כי זה לא ממש כתוב פה. כן.
אז לפי זה יוצא שהם נהגו נכון, שהם חיכו לסוף הפרק. כי הללויה זה כבר ההתחלה של הפרק הבא.
כן, כן, יותר הגיוני לא לעשות ככה, אני חושב. יותר הגיוני לא לעשות ככה, זה ברור. רק ללמד זכות. וכעת סוגיה מאוד מעניינת בבית יוסף. אני חוזר לטור. מספיק? בעזרת השם מספיק. וחופלין, אנחנו בטור באמצע הסעיף הזה. וחופלין פסוק כל הנשמה, לפי שהוא סוף פסוקי דזמרה. אהה, לא ידענו את הדבר הזה. למה שרים כל הנשמה תהללויה עלויה, כל הנשמה תהללויה עלויה? סוף פסוקי דזמרה. רגע, זה לא מסתיים בשירת הים? לא, זה קופלים, כדי שלא יחשבו שבאיברך דוד בשירת הים הם מכלל פסוקי דזמרה. ולמה זה חשוב שידעו את זה? מי שמאחר. לדעת, להעדיף את הללויות על ועבר דוד ועל שירת הים. וגם למי של... מה? גם זה כתוב. זה עוד, כן. הכל הדברים מאוחרים. כל הדברים הללו הם מאוחרים. אבל אני חושב, גם בלי, עוד גם בלי הנושא של המאחר, זה בשביל לעשות סדר בראש. יש פסוקי דזמרה, זה מתהילה לדוד, עד כל הנשמה תהלליה עלויה. ויש תוספות, התוספות חשובות, יהודי צריך שיהיה לו סדר בראש. יש עיקר, ויש דברים פחות עיקריים, הכל חשוב כמובן, אבל יש מדרגות. לא להיות גולם שהולך לפי מה שכתוב בסידור, אלא יודע לסדר שבחו של מקום.
האם זה גם שירה בפני עצמה, כמו שראינו...
מי שירה בפני עצמה? הוא אומר, נתנאל אומר דבר שיש בו היגיון במה שהוא אומר. הוא מציע הצעה כזו. האם נכון להסתכל מי אשרה עד הללויה בקודשו על הפרקים האלה כעל חטיבה אחת, וכל הנשמה תהלליה מסיים את כל החטיבה הזאת? שירתם. מה זה ראינו? עכשיו נראה את זה. לא, אף פעם לא ראינו את זה. כשראינו זה היה מפה. כבר נראה את זה. ראינו, דיברנו על זה כל מיני זדמת, אבל זה לקוח מכאן. אבל זה, אני חושב שמה שהוא אומר, זה מאוד נכון. אבל זה תלוי מחלוקת. אם אתם זוכרים, במסכת שבת, איזה דף? קופתת זין, מי יודע. אבל כנראה זה באמת שם. במסכת שבת, הגמרא אומרת, יהי, לא, כן, יהי חלקים אומרי הלל בכל יום. רש"י מסביר שהלל זה תהילה לדוד, הללו את השם מן השמיים, והללו אל בקודשו. זו השתת רש"י. ולפי רש"י, זה בעצם הלב של פסוקי דזמרה, שלושת הפרקים הללו. אנחנו מוצאים את השיטה הזאת בהלכה, מי שאין לו זמן, מעדיף את הפרקים הללו. אבל הרמב״ם והריף, וכן פסקו להלכה כולם, אומרים לא כך, אלא יהי חלקי אם אומרי הלל בכל יום, אלו חמשת הפרקים האחרונים של תהילים, שמסתיימים, מתחילים בתהילה, והשאר, הללויה, הללויה. חמש תהילה לדוד, עלי נפשי את השם, כתוב זמר אלינו, שירו לה שישה פרקים אחרונים של תהילים, כן, שישה פרקים אחרונים של תהילים, מקוף ממאה קופנו. וזה מה שמנתנאל, שלפי זה, ומסביר את דבריו, כשהגמרא אמרה, יהי חלקי עם האומר הלל בכל יום, החטיבה הזו של ששת הפרקים היא חטיבה אחת, ואנחנו מסיימים את כל זה בכפילה. בטור פה מביא את מנהג ספרד, ובספרד נוהגים לכפול סוף פסוק של כל מזמור ומזמור. פעם דיברנו על זה, שדווקא הטור מביא את מנהגי ספרד, זה לא מתאים. הרי הטור הוא מאשכנז, אבל כידוע, הראש והטור ברחו מספרד, מאשכנז לספרד, באותה תקופה שקלעו את המערם ברוטנבורג במגדל באנזיסהיים, הסיפור המפורסם עם פדיון השבועים, הראש והטור ברחו, והגיעו, הם הגיעו בתחילה לאיטליה, לסביוניטה, ובסופו של דבר השתקעו בספרד. המרחק בין גרמניה לספרד הוא לא קטן. נכון? לא, יותר נוח ללכת לאיטליה. בכל זאת הם הגיעו לספרד, לעיר ברצלונה, וישב שם הראש עם הרשב"א, שהיה מרא דאתרא, רבנו שלמה בן אדרת, ומהסיפור הזה, האחדות הזאת בין הראש והרשב"א, נוצרו דברים מופלאים והעיקר בהם הוא האיחוד בין המנהגים, כלומר המעבר של מסורות ממקום למקום, והעדות של הטור על מנהג ספרד. והנה תראו דוגמה של השפעה, כי הטור מעיד פה שבספרד נוהגים לכפול סוף פסוק כל מזור מזור. אתם מכירים את זה? אין ספרדי כזה בעולם. והנה אומר את זה פה הבית יוסף, זה היה בזמנו, אבל עכשיו לא נהגו לכפול אל הפסוק האחרון שבסוף כל המזמורים, שהוא כל הנשמה תהלליה, כדי להודיע שנגמרו המזמורים של סוף תהילים. נתנאל, נכון? זה מה שאמרת, נגמרו המזמורים של סוף תהילים. וכן כתב הרב דוד אבו דרם שאין לכפול אל הפסוק זה, וכתב עוד מי? הרב אבו דרם. וכן בשירת הים כופלים פסוק השם ימלוך לעולם ועד, מפני שהוא סוף השירה, ואם לא היו כופלים אותו לא היה נראה שהוא סוף השירה. אברהם, אתה כופל השם ימלוך לעולם ועד? כן? אתה לא אמור לעשות את זה. סוף השירה. לא, יפה, כבר נראה, נכון, זה יפה, זה חשוב מאוד. רגע, בואו נסיים את סליחה, בואו נסיים, כן, נכון, הרב פיקלי וכן, וכתב, נכון, נכון, כתב באורחות חיים שיש אומרים שאין כופלים אותו משום דוד כאומר שמה שמה, כלומר השם לא חולם ועד השם לא חולם ועד, משמע חלילה, כן, שתי רשויות, ויש נוהגים לומר פעם אחת בשעון הקודש, פעם אחת בשעון תרגום, וזה נכון יותר. ולפי מה שיכתוב בסדר בשם אורחות חיים, אין לכופלו כלל. רואים שהבית יוסף ככה, אין ואלה ורפיה בידי. בואו נראה את הרמה. אנחנו נמצאים בסעיף זין ברמה. אני פשוט לא רוצה להגיד דברים לא נכונים בשם הגרא, זה בטוח הבאתי את השידור. פה הילדים בבית הכנסת שואלים את הבנים שלי, מה קורה שאני מתפעל בנוסח אשכנז? זה סידור אזור אליהו, סידור נפלא. לא שצריכים לנהוג כמו מה שכתוב פה, אבל הסידור הוא נפלא. סידור מקורי, אין מה לומר. כן, אומר פה הרמ"א, הגעה, אנחנו בהגעה בסעיף זין, שבוע שעבר למדנו את הסעיף עצמו. הגעה, ואומרים פסוק, ואנחנו ברכיה אחרתי לה לדוד, דיברנו, וחופלים פסוק כל הנשמה תלילה לפי שסוף פסוק כדי זמרה, וכן פסוק השם ימלוך לעולם ועד. אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן י' זין, ובשם הארי כתבו שיש לומר גם כן תרגום פסוק זה, דיינו שניים יאמר מקרא ואחד תרגום, ושיש לומר פסוק יבא סוס פרעה, שגם פרשה זו מקרא שירה, ובשם הגרא כתבו שלא לומר עקיבא. אומר הרב פיקלי שהמחלוקת היא כזו, איכן מסתיימת שירת הים? נחלקו בזה הרב אבן עזרא והרמב"ן. הרב אבן עזרא על התורה אומר ששירת הים מסתיימת בקיבא סוס פרעה וירוע פרשה בים, והרמב"ן אומר שמסתיימת בהשם ימלוך לעולם ועד. או, כבר נגיע לזה. נפקא מינה למה? נפקא מינה ללכפול בפסוקת הזמרה. איזה פסוק כופלים? האם כופלים השם ימלוך לעולם ועד, או כופלים קיבה סוס? לכאורה, מי שאומר לכפול השם ימלוך לעולם ועד, הוא סובר כמו הרמב"ן, ששם מסתיים את השירה. עכשיו, מי שמסתכל בשירת הים, יסכים עם זה. החלק השירי של שירת הים מסתיים בשם לא יכול למעט, כי וסוס פרו זה כבר פרוזה, זה לא שירה. אתה יכול לשיר את זה בשירת הים? אפשר להלחין את כי וסוס פרו בערבו ופרשיו בים וישב על שמת בני ישראל? זה לא, אי אפשר להלחין את הדבר הזה. כמו שאמרת הרב פיקלי, יש כאלה סתם ויש אומרים, אנחנו כסתם, אנחנו פה ברובה דה אלמה, מדבר הכתוב. הם יהודי רגיל, אתה נתן לשירת הים, אתה אומר תתחיל לשיר, זה הולך, אז השיר משה, הוא שר. אבל כי בסוף פה, נסתיימת לו השירה. ואז לכאורה, הרב אבו דרהם והרמ"א סוברים כמו הרמב"ן. וכן הגר"א שאומר, לא מכיר בסוף פה, כי זה כבר לא שירה. טוב, פה יש סיבוך, מה הסיבוך? בכתיבת הפרשיות של התורה, הרמב"ם והטור והשולחן ערוך והרמ"א סוברים כמו הרב אבן עזרא, של כתיבת סוס פרעה כותבים בצורה של אריח על גבי לבנה. וזהו הסיבוך הגדול. בהלכות ספר תורה מוסכם לדחות את דעת הרמב"ן מהלכה. כמעט הייתי אומר שגם הרמב"ן עצמו לתורה אמר את זה בפירוש התורה. לדינה הוא מודה לרב אבן עזרא. מדוע? כי זה כתוב במסכת סופרים, שהיא מתקופת הגאונים, ששירת הים מסתיימת בכיבה סוס, וגם את זה צריך לכתוב אריח על גבי לבנה כדרך שירה. אפילו, אבל בוא נאמר, הרמב"ן אולי לא, אבל זה ברור שהפוסקים חלקו עליו. ספרי התורה שלנו כולם כתובים בצורת שירה עד הפסוק כיבה סוס, כולל הפסוק כיבה סוס. פה יש איזושהי אי הבנה בדעת הרגע, כי כשרואים אתם... כן. אתה עוד יכול לשיר, הפסוק הוא באורך הגיוני.
לא, אבל ההתחלה שלו, השירה, מתחילה השירה.
בסדר, 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 מסכים. נכון, נכון.
אבל אני גם משמיד את זה,
שם עם המלאכים שבאים, אז הגנות הוא מסביר במובן מסוים, במורה המלאכים, אבל בהלכה הוא כותב שזה לא שם חול, זה שם קודש.
אני, אברהם, טעיתי, אני לא יודע, ככה, יש פה מבוכה בדעת הגרא. האם הגרא שאמר להשמיט את כיבה סוס, התכוון שיכפלו את השם ימלוך או לא? פה הם לא מביאים מהגרא, הם מביאים מהרב דביליצקי. אתה מכיר הספר הזה? דיוקים נוסח התפילה, מהרב דביליצקי על הגרא, שפשיטה לו בדעת הגרא לכפול השם ימלוך לעולם ועד, ולא לומר בכלל כיבה סוס. וזה לכאורה מסתדר, זה לכאורה הרב אבו דרהם. זה לכאורה מה שאומר הרב אבו דרהם. מה הבעיה? לכפול כדי לומר שהשירה מסתיימת. לא, זה לא קשור. זה סיום, כל סיום כופלים. כדי שמה? שלא מה? לא, סיום השירה. השירה מסתיימת פה. זה טוב. לברר לך, שאלת פה, צריך לשיר. נכון. אולי יש לו פסוקים שהם שירה. פה מסתיימת השירה. כן. הגר"א מובן. רק אני לא יודע אם זה הגר"א. לדעתי, אבל אני כרגע לא בדקתי את זה. אני חושב שבפירוש עיון תפילה, מכיר את הספר הזה? בפירוש עיון תפילה, שזה פירוש נפלא לסידור, וזה שם מביא בשם הגר"א, שהגר"א אמר לא לכפול השם ימלוך לעולם ועד. וזה אני מבין יותר. לא לכפול השם ימלוך לעולם ועד, כי אולי הגר"א סובר להלכה שגם כיבה סוס זה חלק מהשירה. עוד מעט נראה. אבל לכאורה הגר"א, כמו שמופיע בסידור אזור אליהו, כמו שהרב דביליצקי, אתה אומר כיבה סוס?
לא.
הוא לא אומר כיבה סוס. וזה כתוב, המשנה ברורה אומר פה לא להגיד. בשם הגר"א כתבו, שלא לומר כיבה. רק שנייה, סליחה, מעשה רבות כפתת, יש לי את זה פה, רק שנייה נפתח ונראה אם יש משהו מפורש שם. זהו, לא ברור פה. טוב, הגר"א אומר ככה, שירת הים עד השם ימלוך לעולם ועד. ויאמר אחריו, כי לשם המלוכה, ואין אומרים פסוק כיבה סוס פרעה. לא ברור האם הוא התכוון לכפול השם ימלוך לעולם ועד או לא. הרב דבליצקי אומר שכן, אבל אני ראיתי שבעיון תפילה אומר שלא. בסדר. מי שאומר שלכפול בשם הגר"א זה טוב. האפשרות השנייה הייתה לא לכפול את השם ימלוך, אלא לכפול את כיבה סוס. זה בסדר. אתה סובר כמו הרב אבן עזרא שהשירה מסתיימת בכיבה סוס. אבל לכפול את השם ימלוך ולומר כיבה סוס, זה מנהג של עם הארץ לכאורה.
להגיד פה מסיים את השירה, אני רוצה לסיים את הפרשה, כדי לא להחזיק פרשה באמצע. הפרשה נגמרת.
כן, אבל האמת היא, אברהם, אנחנו יודעים הרי שבספרי תורה שלנו, גם בספרי תורה של הגר"א, כי והסוס זה בצורת שירה.
כמו אבי שיר.
זאת אומרת ככה, יש בסופה של השירה, לא, אז השיר אפשר לשיר, כי והסוס אי אפשר לשיר. יש בסופה של השירה פסוק אחד פרוזה, שגם הוא בכלל השירה. גם הגר"א שאומר לכפול את השם לא, ולא למרכיב הסוס, זה לא אומר שהוא לא חלק מהשירה, אבל לא שרים אותו. זה פסוק שהוא נכתב בצורת שירה, אבל לא שרים אותו. וגם הארי שאומר להגיד פעמיים השם ימלוך ופעם אחת כי בסוס, זה לא אותו טעם. השירה ששרים מסתיימת בהשם ימלוך לעולם ועד.
השירה שכותבים
מסתיימת כי בסוס. ואתה בא לציין בעיקר את השירה ששרים, ולכן עודו להשם כתוב כולם חסדו, ולהשם כתוב כולם חסדו. זה הולך על השירה ששרים, אתה בא לציין עד איפה שרים. טוב, אבל השאלה, למה הפסוק הזה מוזר? אז אני שתי דקות אומר לכם משהו בדברי דרוש לבאר את הדבר הזה. כלומר, יש פה דבר פלאי שהוא לא נתפס. יש פה פסוק, קיבה סוס, אני מתנצל פה מאלה שמתפנים לפי הגר"א. עכשיו אנחנו עוברים לשאר קהילות ישראל. אלה שאומרים, כופלים את הפסוק, השם לא יכול לעולם ועד, השם לא יכול לעולם ועד, ואומרים קיבה סוס. הם אומרים קיבה סוס, כי הוא חלק משירת הים. אבל הם לא כופלים אותו, כי לא שרים אותו. אז מה זה?
אנחנו לא כופלים גם את השם ימלוך, אומרים תרגום.
אומרים כופלים ואומרים תרגום. שניים מקרא ואחד תרגום.
הרב, עם ישראל שר את זה? לא, עם ישראל שר את זה?
עם ישראל שר את זה, זה שיר משה? בטח. אף אחד לא שר כי בסוס.
עם ישראל לא שר את זה, זה לא שירת הים. זה רק כתוב, הריח גבל לבנה. זה לא שירת הים.
תגיד לי, איך זה יכול להיות שזה כתוב בצורת שירה וזה לא שירה? אתה אומר, זה...
אתה אומר, אף אחד לא שר את זה מעולם, אז איך אתה אומר שזה שירה?
קושיה! אבל אדם צריך להיות... רגע, אדם... זה לא ככה מקשים, השאלה היא, למה לא שר בתורה כתוב לשיר? אתה יהודי לפי מה הוא שר, לפי ה... איפה שהנשמה שלו מתנגנת? זה יהודי פוסט-מודרני, אבל יהודי תלמודי. הוא מקבל הוראות! לשיר, והוא שר! ככה היה פעם, לא? עשו מה שאמרו. הוא מסתכל בפסוקים, הלך על גבי לבנה, ותלחין! כמו שאמר הרב פיקלי, אפשר להכין ספר טלפונים, אז אי אפשר להלחין קיבה סוס פרעה ברבו פרשה בים, ובני ישראל ברבו ישבת אחרי הים, ובכל זאת לא שרים! זאת הקושיה! למה לא שרים? משהו בצורת! הלך על גבי לבנה, והארי נותן לזה גיבוי. לא רק הארי, מנהג הארי התפשט בכל ישראל. מהו הגיבוי? לכפור השם לא חלולם ועד, כדי לומר, עד פה תשיר! ולומר כי מסוס, כדי שלא תחשוב שהוא לא חלק מהשירה. זה משהו לא מובן. בדרשותיי, בארתי דבר זה. ובאור הדבר כך. הפסוק, המדרש במשמות רבה על הפסוק, השם ימלוך לעולם ועד, אומר שזה פסוק פסימי. מדוע? כי השם ימלוך לעולם ועד, זה אומר שהוא לא מלך כרגע. אומר המדרש, אם היו אומרים, השם מלך עולם ועד, לא היה נחרב בית המקדש. אבל כשישראל נמצאים על שפת הים ואומרים השם ימלוך לעולם ועד, מה הכוונה? לא אנחנו. חוסר יכולת להכיל בשלמות את מלכות השם. ברור? השם עוד ימלוך לעולם ועד. לא, יש בזה. הרב אהרון שהתגדל עד ברכי הרב צבי יהודה, אומר שהשם ימלוך לעולם ועד, זו פסקה אופטימית. כי היא מבטאת את זה... כן, החידוש הוא למרות שאנחנו לא ראויים, למרות שאנחנו לא ראויים, עוד ימלוך. יש לו צד אופטימי, צד פסימי. אבל הצד הפסימי הוא, ומדוע לא התעלה מן המדרגה, שאנחנו ראויים לומר כבר עכשיו השם מלך עולם ועד. וראת השפחה על הים. אבל יש מעכבים. כלומר, ההתעלות של עם ישראל באותו דור, הייתה עליונה מאוד, אבל לא יכולה להיות מתמדת באופן נצחי. יש עוד הרבה מה לעבוד. ולכן, הרי כל השירה הזאת היא ברוח נבואה, ברוח קודש, ובאופן טבעי אומרים השם עוד ימלוך לעולם ועד. עד כאן המדרש. ועכשיו בדרשתיים מוסיף. ואז נוצר קיטרון גדול. כי עכשיו נמצאים בתווך, בים, קיבה סוס פרעה ברבו ופרשיו בתוך הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. אחרי שאמרו השם ימלוך לעולם ועד, הם נמצאים, זה לא היה אחרי, כי הרי השירה הייתה אחרי זה, אבל מבחינה רוחנית זה היה בו זמנית. הם נמצאים, מה אומר הפסוק? קיבה סוס פרעה ורכבו ופרשיו בים. אז הסוס ורכבו ופרשיו נמצאים בים, ובני ישראל גם כן נמצאים באותו ים, ובשניהם השכינה לא מתגלה. כי הם אומרים השם עוד ימלוך לעולם ועד. ועלינו עובדי עבודה זרה, אבל לא עובדי עבודה זרה. אבל הנס הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא דן אותנו לפי מעלתנו הפנימית, כלומר לפי הסגולה, לפי הנשמה. קיבה סוס פרעה בעירבו, זה פרוזה, זה כבר לא שיר, פה אי אפשר לשיר. השיר הסתיים. עכשיו ציון עובדה מופלאה. קיבה סוס פרעה בעירבו ועכשיו בים, ועכשיו אשר הולדת מהים. ובני ישראל חורי היה בשב בתוך הים. פלא פלאים הדבר הזה. פה כבר אי אפשר לשיר, כי זה משהו דיכאוני. כי מבחינת המדרגה ההובית של עם ישראל, אולי היו צריכים, חלילה, לא להיות שונים מסוס פרעה. כתוב במדרש רבה שיש 18 פסוקים בשירת הים כנגד 18 פסוקים בתפילת העמידה. זה עם קיבה סוס או בלי קיבה סוס? זה בלי. הפסוק השם לא יכול לעבוד הוא פסוק ה-18, וקיבה סוס זה בן החורג של תפילת 18, הפסוק ה-19, והוא ברכת המינים. ברכת המינים באה להבדיל את מעלתם של ישראל, להבדיל אותנו מן העמים. למרות שעלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה. השירה, מבחינת השירה שלה, מסתיימת בהשם לא יכול לעולם ועד. יש עוד פסוק אחד, פרוזה, שיש בו עוצמה של שירה, אבל הוא לא יכול לאמר ברוממות רוח המתאימה לשירה, כיוון שעלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה, אז הוא בן חורג בשירה. אז אומר הארי, וכך נוהגים כל ישראל חוץ מקהילה מסוימת קטנטונת שהולכים לגבות אגרה. לא יודע כמה אנשים כאלה יש. כמה כאלה יש? סך הכל כתוב זה הידוע, יש 1,000 כאלה, פחות מ-1,000 איש שומרי הגחלת. חוץ מהם, זה מדהים, כל ישראל אומרים כופלים השם לא חולם ועד, ומי עד אומרים כי בסוס? לומר שהוא בכלל השירה? ודאי! נדמה לי שהיו. אין ספק שבשידור אשכנז המקורי לא כתוב כי בסוס. זה ברור. אשכנז מערב, מה שנקרא. הרי מה לא מביא את זה? עבודת ישראל זה אשכנז מערב מודרני. זה סידור, צריך בדיקה, יש לו מקורות יפים מאוד, אבל הוא מודרני. גם הרמ"א לא יודעים כי בסוס. כשאתה קורא משנה ברורה, אתה מבין שהרמ"א סובר שלא כך. רק אומר המשנה ברורה, בשם הארי כתבו שיש לומר כי בסוס פרעה. זה פלא פלאים הדבר הזה. נפלא, אין מה לומר.
המערבים נהגו להגיד שירת מרים בכל יום?
לא.
או רק בשבת טובי. שבת שירה
ושבת ושביעי של פסח. אבל יש בהחלט נוסח שהיו אומרים ותיקח מרים מביאה כל יום. מה רצית לקשות מזה? כי יש שם פסוק שירו להשם. נכון, צודק רפיקה. לפי הנוסח של אלה שאומרים את ותיקח מרים מביאה כל יום, אז כבר ממשיכים ברצף אחד. כן, אבל הארי כתב לא לומר. הארי כתב, כן, כן, שירת מרים. בואו נסיים פה את, יש פה קצת מדברים בדקדוק.
שאלה אנחנו אומרים, עם ישראל שמרו שירה חדשה, על איזה פסוק? השם לא יכול
לנבד. כן, שירה חדשה שיקחו גויים, זה השם לא יכול לנבד. זה אומר ככה. זו שירה חדשה. מדוע היא שירה חדשה? כי כשאתה, נסביר את זה למשל. אתה נמצא עכשיו בשלב של התעלות. אתה מתפלל תפילה טובה. נעילה של יום כיפור. עכשיו אתה בסוף. אתה כבר יודע. אתה הולך הביתה, והתפילה הבאה שלך לא תהיה כמו הנעילה הזו. בסוף הנעילה אתה יודע את זה. עכשיו אם אתה גומר בדיכאון, כי אתה יודע מה יהיה עוד מעט. עברת הרבה, לא אתה. הרב ביסר זלמן מלצר אמר על הרב זצ"ל, הלוואי שהיו מתפעלים מנחה של נעילה, תפילת נעילה של יום כיפור, כמו שמתפעל מנחה בכל יום. טוב, אז זה הרב זצ"ל. אבל אנחנו, כבר בנעילה של יום כיפור, אם אנחנו מתפנים לדבר הזה, המצב לא טוב. ויש לנו הוכחות. כל אחד, לפי מספר השנים שלו, מהבר מצווה. לא הוכחות למה שיהיה אחרי. או, עכשיו השאלה אם אתה יורד לדיכאון בסוף התפילה, או שבסוף התפילה, למרות הידיעה המוכחת, שלא תוכל להחזיק ברוממות של תפילת נעילה כל השנה, אבל אתה אומר, עוד השם ימדוך לעולם בתפילת הנעילה הזאת, היא תוליך אותי אל העתיד. בסדר? אז יש פה כפילות. מצד אחד, אתה לא יכול להחזיק את המדרגה של תפילת נעילה לנצח. אז זו ירידה. מצד שני, גם בזמן הירידה, אתה לא יודע צריך לשקוע. ואתה אומר, אני עוד אתלה, השם ימלוך, ואני שואב את כוחותיי מתפילת נעילה הזאת על פני כל השנה. ברור? זה הכפילות, מה שקוראים בלשון מודרנית, המתח שישנו בין שני הכתבים הללו. בסדר? זו ה... יש לנו פה עוד כמה דברים של דקדוק, אז אני חושב שתשלימו אותם, ואנחנו כבר נעבור... זה כמה עניינים של דקדוק, לא רוצה לזלזל בהם חלילה. אתה אומר, מי כמוך, מתי מי כמוך, ושבוע הבא בעזר השם, נמשיך בסעיף ח'. טוב, שלום. תודה רבה.